אתם זוכרים שיש הרבה פעמים בגמרא, בהקשר לעבודת הקודש, שאין השכינה שוכה על מי שיש בו עצלות, עצבות וכל המצבים האלה. אפשר להגיד את זה ככה. עוד ועוד ויותר ויותר גלו את השכינה עצמה, מכיוון שיש פיצול בין שתי המחנות האלה. אתם נזכרים מה שלמדנו פעם, כשיעקב אבינו אמר, כי במקלי ערכתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. והפסוק הסמוך מתחיל, אציל עינינה מיד אחי מיד עשיו. זוכרים את זה, כן? אפשר לשור דרך סמיכות את שני הפסוקים, ואתה הייתי לשני מחנות אציל עינינה. מכיוון כשיש פיצול בשני המחנות האלו, ודווקא במקור, בסיפור הזה, בחומש, זה הניתוק בין בני לאה מצד אחד, בני רחל מצד שני, זוכרים את זה? כן. ולכן יש מקום לאותה צעקה הצילנינה. כי כל שני הצדדים הם יורדים משיעור קומתם במקום הגדלות של שם ישראל, שם ישראל מופיע רק בקדמות. אמנם, אחרי הניסיון האחרון של סיבת מניעת הקיום של משיח בן יוסף, אני רוצה להסביר את זה, ויהיו כל הניסיונות, כל הצורות, כל התנועות, אם אפשר לומר, לנסות להתקיים כעם ישראל דומה לשאר העמים, בלי התוכן המיוחד לעם ישראל שהיא קדושתו ותורתו, בשם ישראל יכנה לפי לשון הפסוק כל זאת, כל הניסיון. למשל, בדורות האחרונים, הניסיון של ההשכלה, וזה היה בשם יהודי, בשם העם היהודי, בשם ישראל, בעברית, אבל בלי התוכן השייך ליהודה. מבינים את ההגדרה, כן? ואחרי תקופת ההשכלה, ההתבוללות של הקהילות הדתיות המתבוללות, כפי שהכרנו אותם באירופה המערבית, כן, דווקא, תורה עם דרך ארץ, אבל מכיוון שהדרך ארץ, אני לא מתכוון לתורה עם דרך ארץ של פרנקפורט, אבל דווקא אתם מתכוונים לזה. ומכיוון שהדרך הזה, הדרך ארץ הזה, לא היה דרך ארץ של התורה, מהר מהר הוא מתרוקן מכל זכר של יהדות עצמו. התוצאה של אותה סיסמה זה שדת ככל הדתות ועם ככל העמים. זה התוצאה, זה התבוללות. זה מובן? אולי אני אסביר קצת הביטוי הזה, תורה עם דרך ארץ, הוא מקורי תלמודי, זה ביטוי של המשנה, כן? יפה תורה עם דרך ארץ. מכיוון שיש לנו שתי משימות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ולכן צריך תורה מן השמיים ודרך ארץ. במובן, כן, זה פשט הדברים, כן? אבל כל עם יש לו דרך ארץ משלו. ויש גם כן דרך ארץ של עם ישראל, בבחינת אותה נטייה של כוחו של יוסף, כן? יש אופי מיוחד לעם היהודי להתקשר, להתייחס לעניין שנקרא דרך ארץ. לא רק את המלאכה בשביל הפרנסה, אלא הנימוסים, הדרך ארץ במובן המוסרי, אלא כל מה שצריך לפעול כדי לחיות על הארץ. אבל פי שלא מדובר עוד ברבד השלישי של דחקה של תורה, אבל פי שמדובר רק בדרך ארץ, פשוט למשמעו, יש ביטוי בארמית בתלמוד, דרכה דערה, מדובר בדרך ארץ שמאפיין את הזהות היהודית, שמאפיין את העם הזה שנקרא עם ישראל, אבל פי שעוד לא מדובר בדרך ארץ של התורה עצמה. ויש עוד מדרגה שלישית, זה דרך ארץ של התורה. זה מובן? ולכן, כשיש איזו תנועה שלוקחת את הסיסמה היא תורה עם דרך ארץ, אבל מדובר בדרך ארץ של אל נחר, של עם נחר, דרך ארץ זר, התוצאה סוף סוף, זה גם ההתבוללות בבחינת עם, וגם סילוף הדת עצמה בבחינת דת. ולכן אנחנו מגיעים לאותו מצב, הדת זה כמו שער הדתות, והעם כמו שער העמים. זה מובן? כן. אולי אני אזכיר שוב מה שלמדנו פעם, בהתחלת פרשת בשלח. והיא בשלח פרעו בטעם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים. יש גם מושג של דרך ארץ של פלישתים. הבנתם את הקריאה, כן? בפשט זה בדרך של ארץ פלישתים, אבל גם כן דרך ארץ פלישתים. ייתכן שפה הרמז, אם אפשר להסביר את זה ככה, זה מה שעלול לקרות לישראלים עצמם, שרואים את עצמם ככנענים ולא יותר. זה דרך ארץ פלישתים. ולכן, לפי מה שהרב אומר פה, צריך להזכיר את זה, שהיו ניסיונות רבות, ועד האחרון שנדבר עליה, עד האחרונה, ניסיונות רבות של נטייה למשיחיות בן יוסף, בלי משיח בן יוסף. זה מובן? וכשמגיעים לסוף סוף, סוף סוף לאחרון של כל הניסיונות האלו, ניסיונות זה זכר או נקבה?
זכר.
זכר, כן. אז רואים שאי אפשר אחרי, צריך לחזור למקור של ייחוד עם ישראל. הסברתי מספיק, כן? מה שרציתי לומר. והניסיון האחרון, היותר בולט כניסיון מוטעה, זה מה שנגדיר מיד ואחר כך צריך להסביר, את הציונות החילונית. זה יותר בולט כניסיון מוטעה של כוחות משיח בן יוסף בלי המשיח מכל הניסיונות הקודמים. זה מובן? צריך לדעת שהציונות החילונית יצאה מההשכלה. אבל באופן פרדוקסלי, אם אפשר לומר, יצאה מההשכלה דרך חסידות. כי הרוב של המייסדים של הציונות החילונית היו משכילים, אבל יצאו מהקהילות של החסידים. זה ידוע אחר, כן? ואפשר לסתת הרבה אנשים גדולים מאז. אז, אמנם, אחרי הניסיון האחרון של סיבת מניעת הקיום של משיח בן יוסף, עכשיו זה מובן, אני מקווה, מהי סיבת המניעה של קיום משיח בן יוסף, זה נטייה לאותו כוח שנקרא משיח בן יוסף, אבל בלי המשיח, לא לשמה. זה מובן, כן? אחרי הניסיון האחרון הזה, התבוננו הכל, זה כבר בשורה, תקווה, התבוננו הכל, שבאמת אין כאן כוחות מתנגדות. בין שתי הכוחות שדיבר לפני זה, הנטייה להלכים הכלליים, והנטייה לייחוד הספציפי, המיוחד, המאפיין את המשרד בקדושתו. ושראוי להכניס הכל בחוברת אחת, ולסדר דרכי האומה, באופן שכל שכלול כללי יהיה בסיס לשכלול הישראלי המיוחד, ותהיה ההכרה בחסכון ההסתחפות והפחתים. סליחה? לא. ההסתחפות משני הצדדים, בין מין הנוטים אחרי החומריות והכלליות, בין מהנוטים אחרי הרוחניות והפחתים. ועכשיו הוא מסכן כל מה שלמדנו בזה. האם הגענו כבר לאותו מצב של התגלות ההיא, שלמיתו של דבר לא רק שאין התנגדות ושצריך שיתוף פעולה ויותר משיתוף פעולה איחוד? זו השאלה הראשונה שכדאי לחשוב עליה. ובהקשר לזה אני אקרא עוד קטע אחר בפרק. של הרב בספר אחר, בעוד. על כן, כשמגלים את זה, על כן יהיה המספד גדול משני הזלדים. כששתי המחנות גלו את זה, שלא רק שכל המלחמה היא בין החילוניות והדתיות, הייתה חסך המשמעות, ובינתיים איבדנו משהו חשוב שנקרא משיח בן יוסף. זאת אומרת, למיתו של דבר, משיח בן יוסף מתפקד, מכיוון שחזרנו מהגלות, זה התחלה תחיית האומה וכן הלאה. אלא לא לשמה, הוא נהרג. זה כוחו שמתפקד, בהנחה היא, כן. מצד אחר, ראינו כבר, אולי נראה עוד, שאולי בשיעור הקודם, שיש כוונה בתפילה, בסידור של המקובלים, כן? שאנחנו מתפללים שהמשיח בן יוסף לא יהרג. אבל זה ממד אחר של של הנושא. אבל אני, הרבה זמן, כבר בגלות, התחשמתי מזה, שהכוחות האלו מתפקדות, אבל לא לשמה, בלי השם המפורש, במובן הפשוט, של משיח בן יוסף. כמה וכמה יהודים גדולים היו בתרבויות של הדורות הקודמים ועשו מה שהיה צריך לעשות כדי שסוף סוף תחיית האומה תתחיל. אבל לא עשו את זה פנים אל פנים, לא עשו את זה בשמם האמיתי. הכוח הזה תפקד, אבל לא נשמע. זה מובן. וסוף סוף יהיה הספד על זה שמשיח בן יוסף בשיעור קומתו נהרג. שיכירו שיש טעות, וגם הצד השני גם כן יהיה באבלות, כן? שכשיגלה עוד יוסף חי דווקא בזמן שכבר לא חי. הבנתם את העניין. דווקא בזמן שזה כבר מאוחר. ולכן הגילוי הזה יהיה מספד רב בירושלים. ככה מזל הרב את המקום. זה מובן מה שראינו עכשיו. שיכירו, על כן יהיה מספד גדול בשני הצדדים, שיכירו שיש טעות ביסוד הנטיות שהן בנויות להיות מתאחדים, וכל כך גרמו קלקולים, בינתותם לפירוד, וכן הלאה. זה הייתה. ולכן ההסבר של הרב, שהבאנו את זה דווקא ממשבר חגל. אתם זוכרים, אחד מהפסוקים הכי חשובים, שהיה מגדיר את נטייה של יוסף, זה אוהל שיקם באדם. וכשיוסף הולך להגשים את חלומו, את החלום של הכוכבים, את החלום של העלומים, כן? הולך לעולם החיצוני, אצל האדם סתם, אז יש סכנה לאותה התגוללות. בכל זאת, ואחר כיכם, נסח יצחאל לא ישקף, ונשאר יהודי עם כוחו המיוחד לו, אבל לא לשם. זה מובן. ויוסף היה במצחאים, כפי שאומר הפסוק. אם כן, המצב הזה החזירנו, איך אומרים? החזרנו מהגלות.
יוסף הוא דווקא זה שהודה בלאומיותו לעומת משה.
נכון. נאמר ש... נכון. אולי תסביר קצת יותר. אני הבנתי יותר מדי מהר.
מה שאומר המדרש, לכן יוסף נקבר בארץ ישראל, היא הודה בלאומיותו, לעומת משה שלא נקבר בארץ ישראל, הוא לא הודה
בלאומיותו. כן, כי יוסף אמר, גונבתי מעץ העברים, נעל העברי, וגם עם משה אמרו, איש מצרי. זה, על זה הוא המדרש. איך אתה מסביר את זה? באבחון של המצב הנוכחי.
אני מבין שזה מה שהדברת, זה בלי המשיח, אבל יוסף בעצמו הוא בסדר, יוסף בעצמו הוא באמת, באמת הכוח הזה בלאומיותו בדרך, בדרך עקיפה. אבל כאן מדובר על אורות בלי המשיח.
זהו, זהו. אבל זה החלק הראשון של המדרש, אבל החלק השני, שמשה, זה יותר קשה. אז אולי נחזור על זה אחר כך. הבנתם את השאלה? הבנתם כולם את השאלה? אולי אני צריך להסביר את הרעיון. כן?
צריך להסביר.
מה?
צריך להסביר.
אה, צריך להסביר. אנחנו צריכים ליוסף המסביר.
הוא אדם.
כן, אנחנו רוצים ש... יוסף נקבר בארץ ישראל, ודווקא משה רבנו לא נקבר בארץ ישראל. ולפני שאני מתחיל בהסבר, בניסיון של הסבר, אולי שאלה קטנה. ואם היה נקבר בארץ ישראל, האם היינו יודעים את מקום קבורתו? כן או לא? זה בעיה, כן? אז אם אסור להכיר, לדעת מקום קבורתו, מה זה משנה? אני זוכר, אני אמשיך לשאלה. אני זוכר שלמדתי, כשהייתי צעיר, למדתי ספר חשוב ולא מצאתי אותו עוד. אם אתם שומעים על הספר הזה, אולי תחשבו עליי. זה היה ספר מחכם אחד ממרוקו, ששמו היה רבי אפרים אנקאווה, זכרונו לברכה, והספר נקרא בגדי שש. זה ספר שלם על כל ההסברים שיש במקורות, על הסיבה שלמה דווקא משה לא נכנס לארץ ישראל. ואנחנו לא מוצאים את הסיבה. יש כל כך סיבות שלמותו של דבר לא יודעים את הסיבה. והוא מביא מקור אחד באותו ספר, זה נקרא בגדי שש. והוא מביא מקור אחד שאומר במדרש, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, חכם אתה, ואתה רוצה להיכנס לארץ ישראל. אני נזכר את ההמשך. ופה יש הביטוי הזה, האם רצה לאכול מטובה ולאכול מפריה ולסבוע מטובה? אלא ההסבר של ההמשך של המדרש זה, יש מצוות שלא היה יכול לקיים מחוץ לארץ, ולכן הוא רצה לאכול הפחות אותם המצוות האלה. ואתם זוכרים שיש בגמרא, לפי דעתי זה קשור לתוכן של אותו מדרש, יש בגמרא פעמיים, בסנהדרין ובברכות, ש... ימות המשיח זה לבעל התשובה. וצדיק גמור, עין לא ראתה. אתם זוכרים את זה, כן? וכשלמדנו את ה... למדנו פה אולי זה? לא יודע, לא זוכר. כשלמדנו את הסוגיה, ההסבר הוא ככה. צדיק גמור, מכיוון שכבר בעולם הזה חי מעין עולם הבא. הוא כבר היה חי בעולם של העולם הזה, מבחינת העולם הזה, שהיה כדאי לחיות בו, וזה נקרא ימות המשיח. מה זה ימות המשיח? זה סוף ההיסטוריה של העולם הזה, אבל העולם כתיקונו. ולכן, יש איזה מין שכר שנקרא חי העולם הבא, שלפי הגמרא ניתן לבעל תשובה. יש שתי גרסאות באותה, שתי ממרות באותה סוגיה. אולי תזכיר לי, אני אזית עוד הערב. זה, אם אתם ככה, פלוקתא די שמואל. ששמואל אמר, אולי מישהו יביא לי את הגמרא, כן? מסכת סנהדרין. ונראה, או תביא מסכת סנהדרין ומסכת ברכות. אני אסביר בינתיים איזה מצליח, איפה את המזכירה שלי. כנראה שזה, אבל זה רק ניחום. יש שתי קטגוריות, תמי חכם ומי שעושה פרגמטי על תלמיד חכם, ובא תשובה לסדי גמור. אז לפי הגמרא, תלמיד חכם לא צריך ימות המשיח. השכר שלו זה עולם הבא. ולמי זה שייך ימות המשיח? לבעלי בתים, ברור שהם בעלי בתים, אם אפשר לומר כמו שאנחנו אומרים עכשיו, דתיים, שומרים מצוות, לומדי תורה, אבל שומרים מצוות, לומדי תורה, אבל תלמיד חכם זה משהו אחר. הבנתם את ההבדל, כן? אז זה נקרא מי שעושה פרגמטיה לתלמיד חכם. מי שעוזר לתלמיד חכם לחיות. מי שמטפל בעסקים של התלמיד חכם. כיוון שהתלמיד חכם אין לו זמן לזה. הוא מסור ללימוד שלו. אז זה הגרסה הראשונה, זה המימרה הראשונה. תלמיד חכם לא צריך ימות המשיח. יש לו כבר השכר מוכן בשבילו, חלק לעולם הבא. וכך אמרה הגמרא, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא למי שעושה פרגמטיה תלמיד חכם. אבל תלמיד חכם עצמו, אני לא ראית לה, זה עולם הבא. ואחר כך, ההבדל בין בעל תשובה וסדי גמור. כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לבעל תשובה, וצדי גמור, אני לא ראית לה, מה ההסבר? אחד מההסברים שאני מציע אז הוא ככה. תלמיד חכם, צדיק גמור, כבר בעולם הזה, לפני ימות המשיח, הוא חי מעין עולם הבא. ומה זה חי העולם הזה מעין עולם הבא? זה דווקא הגדרה אפשרית של ימות המשיח. ולכן קיבל כבר שכרו בחייו. כן? זה מובן? לא? אולי אני אסביר אחרי. מי שמסור לתורה, מי שמסור למצווה, לתורה ולקדושה, תלמיד חכם, צדיק גמור, כן? אף על פי שהוא חי בדור שלנו, בכל הדורות, אף על פי שהוא חי בעולם שזה לא עולם, שאנחנו קוראים לזה עולם הזה, אבל זה עולם מקולקל, זה עולם של תוהו ובוהו, שעוד לא הגיע לתיקונו, כן? ולכן, אף על פי שרוב בני אדם חיים בעולם הזה שהוא לא מתוך של דבר גיהנם, הוא חי בעולם כתיקונו. הוא חי מעין עולם הבא כבר בעולם הזה. ולכן, מה שנקרא שכר של ימות המשיח, קיבל כבר בחייו, אז הוא לא צריך. הבנתם את זה? לא?
מה זה שייך ימות המשיח? ימות המשיח זה מדרגה ביניים, בין עולם הזה ימות המשיח.
נכון, אבל
לפי... הוא מדלג על המדרגת
הביניים
הזה.
יפה. זה הקושי של כל הסוגיה. אבל לפי ההגדרה שלנו, מה זה ימות המשיח? זה שייך עוד, אותה תקופת מעבר, זה שייך עוד לעולם הזה. אבל מה ההבדל בין זה שייך לעולם הזה בלי שום ספק? תקופה של העולם הבא מתחילה אחרי תחיית המתים. תחיית המתים מה זה? נראה ונחיה. כן? יש אומרים נחיה ונראה. זה דבר שבאמונה. עולם הבא הזה, נראה ונחיה. ותחזן עיניים. טוב. אבל ימות המשיח זה שייך עוד לשלהי עולם הזה. זה שייך לעולם הזה, אבל זה עולם הזה כתיקונו. זה מובן? זה עולם שאפשר לקרוא תהילים ולהתחיל באשרי האיש אשר. זה עולם. אני נזכר עכשיו, אולי למדנו פעם, הרב נחמן מברצלב, זה בליקוטי אמרים, אמרו עליו, שאמר פעם, מדברים על העולם הזה ועל העולם הבא. הרב נחמן אמר, עולם הבא אנחנו מבינים, אבל עולם הזה איפה זה? פה זה גהינה ממך. ולכן, הגדרה אפשרית לפי הנושא שלנו, של ימות המשיח, זה דווקא עולם הזה כתיקונו. צריך עוד להרחיב, או זה מובן, כן? אני חושב שצריך להרחיב קצת, כי איך התורה מתחילה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? ובאותה רמה, השמיים והארץ היו מתאימים למחשבת הבורא, למחשבת הבריאה, בשלמותם. מה קרה אחר כך? כל ההידרדרות שהגיעה והארץ הייתה לתוהו ובוהו, זה לא ברעיון הראשוני של הבורא, כן? ולכן, אנחנו נמצאים עוד באותו מצב של תוהו ובוהו, שיותר ויותר, דרך כל הזכות של תורה ומצוות והקדושה, אנחנו מנסים לתקן, זה נקרא תיקון העולם. אבל העולם לא הגיע לתיקונו. כל עוד הוא נמצא בבחינת העולם הזה, החלק הכי גדול של המלאכה זה הבורא, שהוא היוצר, שהוא העושה, שפעל, כן? ואשר בא אלוקים לעשות, יחסר עוד משהו לעשות כדי לתקן, לגמור את התיקון של התוהו ובוהו, זה כל ההיסטוריה שלנו. אתם זוכרים את הפשט הזה, אשר ברא, הוא ברא אלוקים, לעשות. והנושא של לעשות זה גם האדם, כן? זה מובן. ולכן יש מימרה בגמרא, צדיק נקרא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כן? למשל, כשילד נולד, הוא מתעורר לעולם החיצוני, וזה נקרא נער, אז נקרא נער, נער שמי שיתעורר, כן? אז הוא נמצא, הוא רואה את עצמו בעולם בקלקולו. לכן מצווה חובה לומר בקריאת שמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, כן? זה חוצפה לכבד את הבורא בשם העולם הזה, כן? אתה מסתם את זה? אי אפשר שלא לכבד, אבל עולם במצב שנמצא זה לא שבח, ולכן אומרים, אבל בלחש, חוץ מיום כיפור שאין רע בעולם, בעולם שלנו, אז אומרים בכל רם, ברוך שם כבוד מלכותו. זה ידוע, כן? עוד דקה. אני רוצה להוסיף להערה הזו עוד הסבר שלמדנו בסוגיה אחרת לגמרי. דווקא זה נמצא בפרשת וירא. כששרה החליטה כי לא יירש את בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. איך מסבירים את זה? איך התורה עצמה מסבירה את זה? החלטה של שרה. ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ואתם שומעים את העימות בין שני המילים האלה. ישמעאל היה מצחק, ויצחק זה לשון עתיד, כן? ולכן, אם הוא מצחק עכשיו, זה סימן שהוא רשע, ולא יירש עם בני, עם יצחק, שיש לו הצחוק של של השמחה, רק בעתיד, רק כשהעולם יגיע לתיקון. ויש גברה שאומרת, בשם רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם למלא שחוק פי בעולם הזה. זוכרים את זה? שנאמר, אז ימלא שחוק פי. אז, והגמרא ממשיכה, כשיאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עמם. ואפשר לומר כבר שהגענו קצת לאותו מצב. זוכרים את אותה סוגיה? כי כבר מתחילים לומר בגויים, יגדיל השם לעשות עמם. עכשיו, פרשת אנטבה או טוניס. אז אנחנו רואים אותו פסוק של תהילים בעיתונים, כן? אז יש כבר אפשרות להבין את זה, אולי התחלנו באותו עידן שנקרא אז, כן? לפי הקבלה, אז זה בגימטריה 8, זה אחרי היום השביעי, זה התחלת ימות המשיח, זה נקרא אז. מבינים למה, כן? כי כל עידן העולם הזה, זה תחת הספרה שביעי, וכשמגיעים לערב, להתחלת עידן המשיחי, אז זה מתחיל להיות שמיני. שמיני זה לשון שמן, שמן המשחה, זה אותו עניין. ואז ההבדל הוא ככה, שזה קשור, כל עוד שהמצב של העולם הוא טוב ורע, ואנחנו צריכים שולחן ערוך כדי לברך את הטוב מהרע, וזה נקרא דווקא, זה לא בדיחה, זה נקרא דווקא טור שולחן ערוך. טור זה אותיות טוב ורע, כן? ואז אי אפשר לראות במצב של העולם מה שבאמת הבורא רצה לברוא, שזה נקרא עולם הבריאה, מחשבת הבריאה, שזה נקרא עולם התשובה, וכן הלאה. זה מובן, כן. לכן למה הסברתי את זה? עוד לא, למה הסברתי את זה? אז, מי שכבר בעולם הזה חי במצב של חיי עולם הבא, וזהו זה, היינו הך, הוא קיבל כבר לום שלו, שלא טעמו את טעם עולם אמיתי בעולם הזה. אז מגיע להם שידעו מה זה עולם הזה. מכיוון שמי מי שלא ידע מה זה עולם הזה, לא יכול להבין מה זה עולם הבא. אז אני גם... ולכן, מה היה הנושא? איך התחלתי?
משה.
כן. ולכן המדרש אומר, משה חכם אתה, ואתה רוצה מה שנגדיר עכשיו, ימות המשך. כבר זכית. לכן המדרש, עוד מדרש אחר אומר, שעתיד משה לחזור, אבל כדי להחזיר דור המדבר. זה מובן, כן? זה קשור. מה הייתה השאלה? בכל רב.
עכשיו אנחנו חיים את ימות המשיח. הדור שלנו זה כבר ימות המשיח. תמיד יהיו צדיקים, תמיד יהיו בעלי תשובה, אני לא מבינה למה
צדיקים
צריכים לדלג על
הדבר הזה. טוב, כדי להבין את התשובה של השאלה צריך עוד עיקרון. זה עיקרון הגלגולים. אם זה מובן, אם נניח שכבר התחלנו בתקופה שנקראת ימות המשיח, אז צריך להבין גם שלמרות אחיזת עיניים שיש בעינינו, אנחנו דור של צדיקים. זה ברור. זה לא קשה להבין את זה. אבל... מה אמר הפסוק? לעמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. זה פשט של הפסוק.
מדובר בעם.
מה?
מדובר בעם.
כן.
כשהם עם.
כשהם כולם, בעמך כולם צדיקים. זה מה שאמרתי. כן. מבחינה זו, זה דור של צדיקים. אז צריך להתחיל לקחת ברצינות מה שנכתב בתלמוד, כן? 400 בארץ ישראל, יש חלק לעולם הבא, אבל זה לא סתם, צריך להבין מה קורה פה. ולכן אמרתי, צריך העיקרון של הגלגולים כדי להבין את זה. יש לנו בקבלה הסבר ככה. אני לא אסביר, אני רק אסתת כדי שנשמע. זה לקיים מה שכתוב שמה ישראל. ושדור המדבר היה מבחינת מה? גלגול שדור המבול. ויש הסבר של דור ימות המשיח יהיה גלגול של דור המדבר, שהוא כבר גלגול של דור המדבר. טוב, מה זה גלגולים? אנחנו לומדים. כן, זה שייך לנסתר. אפשר ללמוד, אבל זה עניין אחר. כן? אבל אם אנחנו מאמינים באותו עיקרון, ויש רשות לא להאמין באותו עיקרון, אבל מי שמבין אותו, אז הוא מבין למה מי שמאמין במה שהוא מאמין, מאמין. אני אסביר. שיש המון המון בעיות בתורה שאי אפשר להבינם בלי העיקרון של הגלגול. זה עוזר להבין כל מה שאומרת התורה, כל מה שיהודי צריך להאמין בזה, זה עוזר להבין. אבל מכיוון שהתורה לא מצווה דבר באמונה, למי שלא שייך לאותו מצב, אז מי שלא מתגלה לו שהוא גלגול, לא מבין מה זה גלגול. ולכן מי שלא מתגלה לו, אין לו חובה להאמין בזה. אבל הוא צריך לדעת שזה דבר חוכמה שמסביר הרבה דברים שבלי זה אי אפשר להאמין. זה מספיק ברוך. ולכן כולם יודעים שיהדות מאמינה בגלגולים. אבל אין חובה להאמין בזה לכל אחד ואחד. אפשר להיות יהודי טוב, כפי שאומרים, בלי להאמין בזה, מכיוון ששוב אני חוזר, אין התורה מצווה, אלא על מצב שבאופן טבעי אדם יכול להכיר בזה, במה מדובר. ואם לא, אין מקום לזה. דבר על בני ישראל, יש הרבה מדרשים שחוזרים על זה ולא לאומות העולם. למה? כי זה לא שייך להם. אם זה לא שייך להם, אין להם חובה. הבנתם את העניין? טוב, לכן אני אומר, אם אנחנו נמצאים בהתחלת התקופה שנקראת ימות המשיח, ברור שקרה משהו בזהות של העם הזה, כן? ולכן צריך להתחיל להבין שיש הבדל בין הגורל הפחתי ובין הגורל של הכלל, ובמה שכל פחת קשור לכלל, אם הכלל הוא צדיק, גם היחיד הוא צדיק. בנקודה היא, אולי אני חוזר על ההסבר השייך לנושא שלנו, של אותה משנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לא אמר, המשנה לא אמרה, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אלא לעולם הבא. וחוץ מהפשט הרגיל, יש מקום להבין לפי הנושא שלנו, יש לו חלק שלו שכבר מוכן לעולם הבא. זה מובן. זה קשור למה שאנחנו לומדים בעוד מקום אחר, שלכל יהודי ויהודי יש נקודה מרכזית בזהות שלו, שהיא כבר ישראל אמית. יודע או לא יודע, מודע או לא מודע מזה, רוצה או לא רוצה, זה ככה, כן? וכשיחיד מתפלל ואומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, למי אומר את זה? הוא אומר דווקא לאותו חלק שנקרא כבר ישראל, ובקבלה זה נקרא ישראל סבא, כן? אז יש לנו נקודה מרכזית שהיא כבר ישראל, ואנחנו אומרים לאותו ישראל שהיא הנקודת קישור בין היחיד לכלל, מה ישראל שאתה כבר ישראל? השם אלוקינו הוא אחד. אני מכיר בהשם שלך, ישראל בי. הבנתם את זה? טוב. ואם כן אפשר להביא את המשנה ככה, צריך להביא את המשנה ככה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אותו חלק שנקרא ישראל וכל בני ישראל. וזה דווקא החלק שבו כל יחיד קשור לכלל. והנקודה היא בחינת הצדיק שיש בכל ישראל. וכל בוקר אנחנו מתפללים, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה, והיא נקראת ישראל. אתה בראת, וכבר ישראל לבריאה, אתה יצרת, ישראל ליצירה, אתה נפחת, ישראל לעשייה, וברובדים התחתונים יש בעיות. אבל המרכז, הפנים, שאתה בראתה תאורה היא, ונשארת תאורה. זה ברור, כן? ולכן, באותה בחינה, אם כבר אנחנו מקבלים את העיקרון הזה, שסימן התחלה כמות המשיעה זה סוף הגלות, זה התחיל, זה ברור, כן? אם לא כן, אנחנו לא לומדים את התורה. ואז, ולכן, למי זה מיועד? לגלגולים וכן. זה מובן? כן. אבל תלמידי חכמים, צדיקים גמורים, נאמר, יש להם דרך ישרה מיד לעולם הבא. זה נרמז באותו מדרש. אפשר להסביר את זה כך. אבל אני חוזר לעניין של משה רבנו. בלי להיכנס בכל הפחתים, זה ייקח יותר מדי זמן. מכיוון שדור המדבר לא נכנס לארץ ישראל, אז משה, אם אפשר לתאר את זה ככה, לקח על עצמו את האחריות כדי להחזירם לעתיד לבוא. מכיוון שלא נכנסו, זה אולי קשור למנהיגות שלהם. אז מה קרה? למה לא נכנסו? מכיוון שלא הרגישו את עצמם שייכים לאותו ארץ. זה כבר קשור לפי מה שאמר המדרש, שמשה רבנו נתן לומר עליו שהוא איש מצרי. זה מובן? אולי אני אסביר עכשיו קצרה. זאת אומרת, ההתגלות של העבריות של משה רבנו מתוך הקליפה המצרית, זה לא תהליך קל, ולכן עד הסוף יש עיכובים. ולפני שאני אמשיך, זה מה שאנחנו רואים דווקא בחלק הדתי של העם, שרוב רובם מחזיקים באותו מצב, באותה דעה, מעדיפים את המדבר עם התורה, על ארץ ישראל, עם או בלי התורה, כן? אולי רק בקצרה, ואחר כך אני אסיים על העניין של, של משה רבנו, שזו ההגדרה של הערב רב. כשהעם יצא ממצרים, יצאו בני אבות שהיה להם מסורת, שהם שייכים דווקא לארץ העברים, ויצא איתם ערב רב, שסוף סוף קיבלו תורת משה, אבל לא היה להם שורש באותו ארץ שנקראת ארץ ישראל. מכיוון ששורש נשמתם היה שייך לנוף הארצי של ארצות אחרות, אז תורת משה קיבלו. ולמה משה קיבל אותם? משה קיבל אותם מכיוון שיש הרבה הרבה סיבות, אבל בעיקר לפי הנושא שלנו, מכיוון שהבחין בהם את אמונת ישראל. אם הם מאמינים באמונת ישראל, ואני אגיד במה מדובר, הם שייכים לאותה היסטוריה. הם שייכים להסתפח לעם ישראל. מהי אמונת ישראל? זה גלות גאולה. מכיוון שחיו אותו מצב קיומי של בני ישראל, צאצאי השבטים, היו בגלות ובחרו בגאולה, האמינו בגאולה, הם יהודים בשורשם. מכיוון שלא קיבלו את הדרך ארץ של האבות, לא חונכו כהלכה, אז באה התקלה שלה, של חטא העגל. אבל אתם זוכרים שהעונש של חטא העגל לא ניתן אלא רק אחרי חטא המרגלים. והסימן הוא ברור, כן? מי הוא, מי הם הערב רב? ואני מודע שאני אומר דברים חזקים או חריפים. מי הם הערב רב? אלו שקיבלו תורת משה ולא מקבלים ארץ ישראל. ולמה? מכיוון שזה לא שייך להם. בשורש נשמתם הם שייכים לארצות שונות. פולין, צפון אפריקה וכן הלאה. תפסתם מה שאני אומר?
אבל אנחנו לא היורדים של הערב רב.
מה?
אנחנו לא היורדים.
היורדים, צאצאים, כן. אז מתברר שדווקא מי שחשק באותו ערב, כי לאחרים נאמר, וימאסו בארץ חמדה, הם בוחרים נוף ארצי אחר, כן? ודברים כפשוטם, צריך להרגיש את הזיקה לארץ. מי שלא מרגיש את הזיקה לארץ, אלא מרגיש רק את הזיקה לירושלים של מעלה השמיימית, הוא לא שייך לאותו ארץ. והשאלה היא, אבל הוא שומע תורה מצוות. כן, הוא שומע תורה מצוות. זוהי ההגדרה של הערב רב. והמגוחך בדבר, שדווקא אותם הדתיים אומרים על ישראלים, על הישראלים שהם הערב רב. אבל צריך להחזיר למקורות, כן? מאיפה יצא הערב רב? דווקא משאר הרמים שלא היו צאצאי האבות, צאצאי השבטים, שהאמינו באמונת משה, הגאולה, וזו היא ההגדרה של אמונת ישראל. זה צריך להבין. לא לחינם, משה קיבל אותה. אבל היו צריכים, היו חסרים אותו חינוך של האבות, אותו דרך ארץ, דרך ארץ של התורה. פעם חידשתי משהו על ה... על הביטוי הזה, קדמה דרך ארץ לתורה. וצריך להבין את זה פשט לפי ההיסטוריה של אברהם אבינו. כן? קדמה דרך ארץ ישראל לתורה. הוא קיבל את התורה רק כשהגיע לארץ. ולכן קדמה דרך ארץ לתורה. לא יודע מה. אז.
והפרסות של
גאולה
זה הקוס החמישי.
יפה. בדיוק. בדיוק, כן? והם ממשיכים לשתות ארבע כוסות, ולהשתכר מזה. אבל הכוס החמישית, הם לא יודעים מה זה. והבאתי אתכם אל האחרים בפרשת וירא. ורק עוד דיוק, אתם רואים את המצב המקביל, כן? הצד הדתי של משה רבנו נותן התורה, היה יכול להתמזג עם הביטוי איש מצרי, הצד הלאומי של משה רבנו, ויאמינו בשם ומשה עבדו בקריאת ים סוף, כן? זה הצד הלאומי, המנהיג ההיסטורי, כן? זה היה הגילוי של קדימה, איך אומרים, פנים לארץ האבות. יצאו עם מצחיים כדי להגיע לארץ ישראל, כן? בינתיים קרה התקלה של המרגלים. חטא המרגלים. מה קרה שם? כבר מה שקרה בחטא העגל, כן? העם היה בשני מחנות. בני ישראל, צאצאי העבריים, צאצאי האבות מצד אחד, הערב רב מצד שני. ומכיוון שהערב רב התגבר על בני ישראל, כל הדור קיבל את אותו עונש. ולכן זה מצב מקביל להיסטוריה הפרטית של משה רבינו. זה מה שאומר המדרש. הוא נתן לומר, איש מצרי צילנו מן הרועץ, ומה עשה דור המדבר? זה ההסבר של הערב רב, כן? התורה מקבל, הארץ לא שמענו על זה. כל אחד היה שייך לנוף ארצי אחר לגמרי. זה הקוסמופוליטיות, הקוסמופוליטיות של העם היהודי, דווקא הדתי, כן? תורת משה היא אוניברסלית, אבל הם קוסמופוליטים. הבנתם את, את העניין הזה? וזה מתגלה דרך כל, כל הדברים. אני לא יודע אם נתתי תשובה מספקת, אבל זה העניין. מה? נכון, אבל אתה ארץ ישראל יותר משלמה. לפי, סליחה, לפי רבי יהודה לוי, כן, כן. סיני זה שייך לארץ ישראל. אבל אנחנו צריכים, רק דקה, זה קצת בדיחה, אבל זה לא בדיחה. עכשיו אנחנו צריכים את מכת הצפרדעים. כי מכת הצפרדעים הייתה בגבולות ארץ ישראל. אז ידעו בבירו איפה הגבולות.